אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן.
שלום ביגלס.
שלום, שלום.
התחיל קצת גשם בשביל ש...
בשביל שכולם נפחד שיש רקטות. אז יש גם רעמים כדי שעוד משהו יריד את החלונות.
לא, בשביל הווייב.
אתה תהיה צריך לדבר בקול רם.
חשוב שגם בימים האלה, יש דברים שלא משתנים, אה?
זה לא חשוב שיש דברים שלא משתנים.
נכון, זה באמת לא חשוב.
אם אתה יכול לשנות את זה לימים אלה, אז אנחנו נורא נעריך.
קיצור, יש גשם כי באמת, וואו, מדכא ברמות, וואו. אה, ביגלס?
כן, זה אחד הדברים הרעים שקרו.
אחד הדברים הרעים שקרו בחיים של הביגלס.
כן, זה נכון. זה דבר רע מאוד.
מה לא אהבת?
זה לא מצחיק אותי אפילו.
סורי, אני מצטער, אני לא...
כלום לא מצחיק אותי בזה.
אנחנו בקושי הצלחנו לגרור את עצמנו להקליט היום, ואנחנו מקליטים ומפרסמים את זה סתם, כי אנחנו כאילו מין באמת לא כל כך יודעים מה לעשות עם עצמנו. כן. ואני אספר אבל שנייה כרונולוגית, מה איך היה היום שבת וזה, דווקא זה קצת מעניין, לא?
לא. מה מעניין בזה?
אני חושב שהקפה שהיה לנו היה מעניין.
אתה מדבר על הקפה. אבל בוא תיכנס לאנרגיות, אתה כבר פה.
את רוצה שאני אכנס
לאנרגיות? באמת, אתה לוחש, מה אני אעשה? אנשים כותבים לי כל הזמן, הוא לוחש, את צודקת, את צודקת.
נראה לי שיש לי מחשבות יותר גדולות. אף אחד לא יכתוב לך את זה עכשיו.
אני חושבת שדווקא עכשיו, דווקא
בימים כאלה,
אתה צריך לצעוק.
אני חושב שעוד לא הבנו אם מותר להיות מצחיקים או לא.
אני לא... זה לא עניין של מותר להיות מצחיקים.
אני כבר מעצבן אותך.
אתה נורא מעצבן, אתה מעצבן כבר כל היום. אתה נורא... אתה כאילו מתעקש עם הבדיחות המטופשות האלה, כאילו...
ביום השלישי של המלחמה כבר כל ההתרגשות הראשונית של כאילו, זה אני ואת, מאמי, אנחנו נשרוד פה בדירה לבד, ואתה הכל נעלם, אה?
אני לא חושבת שזה אי פעם היה. אבל...
קמנו משפט בזה שמיכל אמרה לי, יש לה מלחמה, ואז אני אמרתי...
לא אמרתי יש מלחמה, כי עוד לא הבנתי מה קורה. תוארתי בבוקר, היו כל מיני הודעות, לא הבנתי אותן, לא, הייתי מאוד מבולבלת. ואז אמרתי לך, תשמע, יש שתילים, אנשים שולחים הודעות, מקלטים, אני לא מבינה מה קורה. ואתה אמרת, תכף אני אטפל בזה. שזה דבר באמת הגיוני להגיד, אתה ישנת תוך כדי.
כן, וקמנו ואז התחלנו להבין את... האמת שלא הבנו את גודל האירוע, לא הבנו שזה באמת אחד בעצם האירוע הביטחוני המשמעותי של החיים שלנו.
אני מרשה לך לקרוא לזה אירוע. זה ספציפית, אני מרשה...
לא הבנו שזה קריסה של התפיסה, הקונספציה, לא במובן הקטן, אלא במובן הרחב של מה בכלל ישראלים ואנחנו תופסים כאפשריים או לא. בשלב הזה הבנו שיש איזשהו אסון בקנה מידה גדול, והלכנו לקפה, ואיכשהו באיזה אירוע יפואי מרגש, ישבנו עם שלושה פלסטינים יפואים, דבר שבפירוש לא קורה, ואובייסלי קרה בתגובה לאירועי הבוקר, שכאילו מין...
כן, שמה ששונה, הם נמצאים, יש ערבים שיושבים בבתי קפה ביפו, חדשות לבקרים, אבל הפעם היה תחושה שהם מנסים ליצור קשר איתנו, ואנחנו מנסים
לדבר,
ליצור קשר איתם, ושיש רצון אמיתי לדבר כדי להוריד את המפלס של, של החרדה, ובאמת יצא ש...
עשינו ישיבה של 3-4 שעות, זה היה די כיף.
כן, זה היה מעניין.
זה בעיקר היה כמו כזה שיחך, איך אומרים? שיחך?
מה אתה רוצה להגיד?
חומר סיכוך, זה שיחך?
זה שיחך, כן. אני את זה...
עכשיו אני כבר סתם את זה, עכשיו זה כבר לא... זה לא קשור. אני לא האויב.
אתה לא האויב, אבל יש לך מאפיינים של האויב.
קיצור, ואז...
אתה יודע שגם חמאס נורא נורא לא מצחיק.
זה נגיד טוסון.
זה
ממש טוסון. ואז במהלך היום שבת, התחלנו להבין כאילו מה פאקינג קורה, ואז בעיקר התחלנו לבכות.
כן.
בעיקר בכינו.
כל איזה שעה, שעתיים.
כן, וזה כאילו, פתאום הבנתי את כל הסרטים האלה שאתה רואה מיום כיפור, שאנשים בוכים, אתה חושב שכאילו הם בוכים כאילו מין מישהו שמכיר עם מת, וכאילו, דווקא בשלב הזה לא בכינו בגלל זה, בכינו כי זה מין כזה היה, כאילו זה באמת הקריסה של התפיסת מציאות של מה אפשרי ומה לא אפשרי. עכשיו זה נכון שאנחנו
לא... נראה לי שזה הקריסה של התפיסת מציאות של מה אפשרי ומה לא אפשרי.
לא, מבחינת המציאות הישראלית, במובן בביטחוני...
אני לא בוכה כי אני...
כי את עצובה... לא, כי זה מפחיד במובן שמה שמאגן אותך לתוך כאילו מין... אני מבין מה הטווח בין best case ל-worst case נגיד, הוא יתערער.
לא יודעת, זה נראה לי מאוד שחלטני, אני בוכה כי אני רואה משפחות שהילדים שלהם לא חוזרו ממסיבה.
לא, ואני הצלחתי להימנע מכל הוואטסאפים וכל הדברים האלה, כאילו מין, דווקא מה שהרג אותי ביום, כאילו ביום ראשון, וגם בעיקר אולי בערב של ראשון, היה דווקא לא, לא, לא הסרטוני סנאפ האלה שהקפדתי לא לראות, וכאילו הדברים המטורפים מהסוף של המסיבה, מישהו אמר לי היום, אולי אני חושב שהמאזין של הפוד הזה אמר לי, אמר לי, זה נורא, אבל הכי הזדהיתי עם הדלוקים. והוא לא אמר זה כבדיחה. כאילו, זה לא היה, זה לא נאמר בקטע, כאילו, בדיחה על סמים, כאילו.
כן.
אני רק דמיינתי את האלה שכאילו, עוד שם בשש וחצי בבוקר, כאילו, לא יורד להם, והם כאילו...
לא, זה נורא.
ודווקא אני רוצה להגיד שהפוסט, מה שהפוסטים שהרגו אותי היו, שאתה יודעת, רוצה להרוג אותי.
כי אני לא שומעת אותך, אני צריכה להתאמץ ואני...
אני מדבר בכל רם, ואני רק אגיד שהם, כמישהו רואה את הלבלים, הלבלים שלך, את יכולה להסתכל פה, הם בצורה משמעותית הרבה יותר נמוכים.
זה לא מעניין אותי הלבלים, אני, יש לי אוזניים, ולשם כך הם נועדו. לא חשוב עכשיו, תמשיך, בסדר.
לא, אמרתי שהפוסטים שהרגו אותי זה כאילו כל ה-missing people, הנהדרים.
כן, זה נורא.
שכאילו מין, בשלב הזה, אני חושב שזה כאילו מבחינתי מה שהיה משמעותי בערב, שאתה מבין שכאילו מין זה עוד אירוע מתגלגל, זאת אומרת, בעצם נפלו יישובים, זה אירוע מתגלגל, ולא רק שאין לי מידע או שאין מידע באופן כללי, גם לא הצליחו ברמה טכנית להשתלט על שום דבר, זאת אומרת, יש עוד כאילו מין אירועים, עד היום היה אירועים, כאילו מין יום שני, יום השלישי של האירוע, כאילו זה...
מה זה אומר אירועים?
כאילו מין אירועי ירי בתוך ישראל, כאילו יש עוד מחבלים, היה קרב במגן היום, כאילו יש עוד חדירות, זאת אומרת, זה לא איזה מין שפרצו את הגבול, חטפו אנשים באיזה אירוע מזעזע וחזרו, ואנחנו עוד בתוך זה.
בעיקר המון אנשים נמצאים בשבי, בעיקר המון אנשים הם כבר מתו, והמשפחות שלהם עוד לא יודעות... דבר על זה.
זה המון, זה הכי הרבה אנשים, זה בטוח הרבה אנשים שנהרגו מאז יום כיפור, אבל זה הכי הרבה אנשים שנהרגו ביום, אני חושב, מאז יום כיפור. המספרים האלה של 200-300 הרוגים ביום הראשון, לא כל החטופים.
זה כבר יותר מיום כיפור.
עכשיו אנחנו, לא, זה עוד לא בטוח, יום כיפור זה 2,300 איש.
יחסית לימים שנקפו, אז כן, זה יותר מיום כיפור, זה מה שאמרו.
והעניין הזה, מה רק שאין מידע, כאילו, אני חושב ש... טוב, אולי שנייה נתחיל לפרק את זה, כי כאילו, באמת יש פה קריסה של אני באמת אוהב את המילה הישראלית קונספציה, במלא רמות, אחד מהם הוא זה שכאילו מין, זה מעבר לקריסה של המדיניות עזה של ביבי, וכל מה שקורה בעזה, מעבר לקריסה של התגובה.
אתה רוצה להסביר לאנשים מה נחשבת הקונספציה של 73, ומה נחשבת הקונספציה של עכשיו?
אנחנו נגיע לזה, אבל עוד שנייה נגיד, אני חושב שנשבר עוד קונספציה, שגם עליה אני אשמח שנגיע, שהיא קונספציית הישראל סטארט-אפ ניישן דיגיטלי, בכלל אנחנו חיים בעתיד, כי כרגע, מעבר זה שאין מידע, ויש פה כישלון אמיתי של, כאילו, מעבר לכישלון המבצעי, והכישלון המידעתי, כאילו, אנשים מתבקשים עכשיו להגיע למקום פיזי, בפאקינג איירפורט סיטי, עם DNA של קרובים שלהם, כאילו אנחנו ב-70s, כאילו. זה,
כן.
זה, 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 זה כן, מטורף.
יש מדור לחיפוש קרובים.
כן, זה כמו בשואה, כאילו, לא באמת, אבל זה כאילו, אפילו שיש פיגוע, יש יותר תפקוד בישראל ממה שקורה, אפילו עכשיו, שאנחנו עוד מעט, כאילו, מגרדים, לא יודע, 72 שעות לתוך הדבר, וזה משוגע. אז מה זה הקונספציה? הרעיון הזה של הקונספציה הוא מושג כזה שהתקבע בישראליות כמו אופוריה. ואחרי 67 הייתה אופוריה, כי זיינו את כולם, ואז היה קונספציה, היה תפיסה. שבלי כפיו לקשת להיכנס לפרטים הטכניים של, של כאילו מין מה חשבו שיקרה, כאילו היה תפיסה של בכלל מה אפשרי ומה לא אפשרי, ולא אפשרי שכולם יעלו עלינו בוז, כאילו זה הנקודה.
כן.
ואני חושב שמה שקרה פה זה שאנחנו נמצאים כבר בעצם מנפילתו של אריק שרון וכניסתו של ביבי, באיזה מציאות שבו עזה ואנחנו נמצאים באיזה מין לופ, לופ שחוזר על עצמו. ויש לנו קונספציה מסוימת, הקונספציה הזאת נעה בין יש מבצע ממש חמור שמתחיל כי מישהו כמו גלעד שליט נחטף לסתם יש טילים וכאילו יורים בחזרה קצת וזה נרגע.
ואנחנו... ואיזה מישהו משוגע הצליח להיכנס,
כן.
והוא משוטט בתל אביב.
נגיד, או הדבר הכי חמור שקרה זה, נגיד, שפרצו את הגבול ביום של השגרירות. כן, היה קצת הסתערויות, יש בלוני תברה, יש כל מיני ניסיונות לחדור את הגבול. אבל קודם היה קונספציה, והקונספציה הזאת נבעה מנגיד, נקרא לזה מה ש... התובנות של הסבבים השונים האלה, ישראל הניחה, או בשגגה, כאילו בשגגה, שחמאס גם מושקע בלשחזר את הדברים האלה, ולכן זה רק שאלה של התייעלות. המטאפורה או הזיקוק של הקונספציה הישראלית של מה שקורה עכשיו הוא כיפת ברזל. זאת אומרת, כיפת ברזל אומרת, האיום הוא הטיל שבא מלמעלה. אחרי שהדבר הזה, כאילו, סגרו אותו, האיום בא מלמטה, היה את המנהרות. ואז המציאו את, איך זה נקרא, המחסום, ויש שם איזה זה, בטח גם יש מיליארד טכנולוגיות, יש שואלים ביונים שחופרים, ויש מלא דברים שהמילה סייבר מעורבת בהם, שהם תת-קרקעיים, וזה ממש אחלה. אף אחד...
יש גם פורטל, שמעתי.
יש פורטל...
פורטל תת-קרקעי.
פורטל לחופר ולקסם. מה שאין זה שאף אחד לא חשב שהם יכולים לבוא דרך הדלת. עכשיו, זה באמת דבר נורא מדהים, כי הם לא הפילו את הגדר, כן? הם הפילו את הדלת שגם אנחנו נשתמשים בה בשביל להיכנס.
לא, הם עשו טוק טוק טוק. היי.
הם הפילו את הגדר. עכשיו, מה שמדהים בזה זה שזה באמת מימוש מושלם של הרעיון הזה של קונספציה, כי בסופו של דבר גם בתפיסה של הישראלי הכי כאילו מין פסיכופת ימני בעולם וגם הכי שמאלני, ה-worst case זה שיהיה ה-uprising בגדה, בזמן שיש טילים מדרום וצפון. כאילו, אף אחד לא חשב שזה תרחיש אפשרי. ולכן, בתקופת של חגים ומתיחות גדולה, בגלל שבן גביר רוצה ללכת ולעונן על הר הבית, נגיד, או לא משנה, whatever, כן? אז מעבירים כוחות לגדה, כי זה המקום שמסוכן, נכון? מה שמסוכן זה שהערבים שחיים, שאנחנו כובשים ומתעללים בהם, יהרגו אותנו. לא הערבים שכבר ניצחנו אותם, נכון? ניצחנו את חמאס. עכשיו, מה שמדהים בקונספציה הזאת, ובאמת אני אתן לך גם להגיד, אבל זאת אומרת, יש פה משהו מדהים, כי יש פה בעצם הקריסה מוחלטת של התפיסה הביטחוניסטית הממשית של ביבי. זאת אומרת, ביבי בעצם הוא מושקע מאז שחמאס שולט בעזה בשימור חמאס. ואנשים ברוב העולם לא מבינים את זה, וכאילו מין, ביבי הוא בעצם השותף הכי משמעותי של חמאס, כי בעצם כל הגורמים האזוריים, חוץ מאיראן, ואולי חיזבאללה, לא מעוניינים שחמאס ישלוט בעזה. זאת אומרת, מצרים רוצים שזה יהיה הרשות הפלסטינית. כולם רוצים שזה יהיה הרשות הפלסטינית. חוץ מביבי. ולכן, בשביל שהוא יוכל לשמר כבר המון שנים את, 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 את הנרטיב הזה, שבעצם אין עם פלסטיני מאוחד, ואין עם מי לעשות שום תהליך, ויש חצי מהעם הפלסטיני שרוצה להרוג אותנו, הוא היה צריך לשמר את חמאס. ומה שמדהים פה בקריסה של מה שקרה פה, זה לא רק שכל החיילים היו בגדה, כי אנחנו חושבים שמשם תבוא הצרה. מה שמדהים זה שבעצם ביבי כבר כאילו מין מיליון שנה אומר שחמאס הוא ארגון רצחני שרוצה להרוג אותנו. אבל בזה שהוא אומר את זה כל הזמן, הוא בעצם קורץ לנו ואומר, אבל כולנו מבינים שזה לא יקרה. כולנו מבינים...
כי אני פה. לא יקרה כי אני פה.
גם, וגם כי אם זה באמת היה איום, היינו כבר מתמודדים עם זה. זה הנקודה. ביבי שומר דברים כבולשיט. זה מה שמדהים בממשלה הנוכחית הזאת, שבדיוק כמו המלחמה הזאת, זה בדיוק דוגמה לאיך המדיניות של ביבי עלתה עליו. זאת אומרת, החמאס באמת הוכיח שהוא הדבר שביבי אומר שנים שהם, פשוט הוא בלב לא באמת חושב שהם אלה, כי הוא חושב שהכל רק משחק של הסברה.
אבל זה מקרה קלאסי של פיגמליון. בזה שהוא אמר את זה, הוא גם יצר אותם ככאלה.
הוא גם, בהקשר הזה, טכנית יצר אותם. זאת אומרת, הוא השקע ממנו אותם, ועזר לכסף קטרי להיכנס, ותחזק את כל הדבר הזה, ועזר להם לשמור את העזתים במצב מזעזע. וכמובן גם בעצם מין, זאת אומרת, זה גם בעצם קשור למורשת של ביבי ולרצון שלו להתנגד להתנתקות. זאת אומרת, הוא בעצם הרי נתפר לתוך ההתנתקות, כאילו התנגד, זה הבושה הגדולה של הליכוד, בלה בלה בלה, והוא כאילו מין, כל העניין של עזה זה להראות שכאילו מין, אם אתה מוציא התנחלויות, יש טרור. אז הוא צריך לשמר את הדבר הזה ולא לשאוף לשום פתרון. והרעיון הזה של ביבי שלא צריך לשאוף לשום פתרון בשום מקום, וצריך לקנות זמן, בנוי על זה שהמצב רק משתפר עם טובתנו, ובגדה זה באמת מה שקרה.
כן, שאתה, אתה יודע, אתה שומר את המגף על הצוואר של האנשים, עוד ועוד, וזה לא, וזה...
לא, זה מגף, הוא מחזיק את, הוא התומך הגדול של חמאס. הוא המציא אותם, לולא ביבי והמדיניות שלו של עזה, הדבר הזה לא היה קורה, ומה שמדהים זה שהסיבה שזה קרה, זה בגלל שאותו מדיניות שבנתה אותם, גם לא ראתה את זה בה, כי הניחה שהם בשותפות אמיתית, ושזה לא יגיע למקום הזה, והם לא יעשו משהו אמיתי. ומה זה עשו משהו פאקינג אמיתי? כאילו, זה קריסה של תחושת הביטחון הישראלית ברמה בעיקר פסיכולוגית. אני לא חושב שאנחנו בתוך אירוע באמת שואה, כאילו בסוף ימצאו את כולם, כן? בסוף כאילו מין ישמידו את עזה וגם ה-100-150 חטופים. דרך אגב זה גם מדהים, שאנחנו בכלל לא יודעים עדיין כמה חטופים יש, כאילו זה אירוע בלתי ניתן לכאילו...
לא, זהו, אז אני חושבת שחוסר התפקוד זה דבר שצריך לתת אליו רגע את הדעת.
אחרי האירוע המודיעיני, זה שלא ידעו, זה שאנחנו...
זהו, אני גם...
זה שעה ורבע.
גם נורא קשה להבין למה המודיעין המפואר... של ישראל
למה הקמנו אפרטהייד סטייט עם סקיוריטי סטייט אם לא בשביל זה, כאילו זה מה שהם אמרתם לנו, כאילו בלב שלי, אפילו בלב שלי הנחתי שזה לא קורה בגלל שיש את כל הפאקינג שיט הזה, כאילו.
לא, אתה חי פה ואתה מאמין שאנחנו יודעים כל דבר שקורה,
כן,
בגבולות ישראל ומחוצה להם, בכל מה שקשור אלינו, כל רחש שהאנשים האלה מעבירים ביניהם.
זה בגלל, אתה מניח שכל איום שיש עליך הוא משהו, הוא לחץ שישראל מבססת. זה בדיוק המשמעות של כיפת ברזל. אנחנו במסע ומתן תמידי של ניהול הקונפליקט. אנחנו מבססים את הקונפליקט, אנחנו משתפרים בזה. יש אופטימיזציה של הדבר הזה, כאילו אנחנו כל הזמן יודעים to contain and contain and contain.
מה שמטורף, היום קראתי איזה פוסט, הראיתי לך אותו, על איזה מישהי שבקיבוץ נרעם, שהוא היחיד באזור הזה שלא נפל, כי הייתה בחורה מהקיבוץ שהבינה מה הולך לקרות איכשהו, אני לא יודעת איך, ארגנה את, את הכיתות כוננות, עברה בין הבתים פיזית במושב, אני לא יודעת מאיפה היא הביאה את זה.
בפעמון.
וכן, ואז פשוט הם היו מוכנים לקראתם איכשהו, ופשוט כל, כל המחבלים, אתה יודע, תפסו אותם על הגדר, והם נהרגו על המקום, ואף אחד לא חדר לקיבוץ. עכשיו, זה רמת המודיעין שהיה צריך. תראה כמה זה מינימלי. זאת אומרת, זה רמת הכוננות שישוב היה צריך כדי להצליח. אז אתה מבין כמה המחדל היה גדול, שהיה כדי שישוב לא ייפול, היה רק צריך שמישהי מתוך הקיבוץ, אישה רגילה.
תראה, שקו מז'ינו נפל, זה בדיוק העניין. נופל את הקונספט, זה מה שקרה. הם בעצם נכנסו דרך הדלת, שיתקו את האוגדה, שיתקו את האוטפוסט.
לא, אני אומרת, אבל אתה מבין, זאת אומרת, היכולת הייתה קיימת. זאת אומרת, כמה חמור צריך להיות המחדל המודיעיני הזה, כדי שכאילו מין, רק שעה לפני כן, מי שהייתה יכולה להטריע בין הבתים, ולעצור את זה לגמרי.
אבל זה בעיקר העניין, שיש לנו תפיסה שהיישובים האלה הם לא חדירים, זה מה שמדהים. מבחינה היסטורית, כל היישובים האלה, זה לא תנועה קיבוצית. זה השמאל של השמאל של הקיבוצים. זה גם האליטה של הקיבוצים במובן מסוים. חלק מהמקומות האלה, לפחות, תגיד, בערי, זה באמת, כאילו, גם כפר עזה, הרבה מקומות האלה, זה מקומות מפוארים של שמאלנים, ותיקים, שבאו לשם בדיוק, או וייב חומה ומגדל, או וייב של כאילו מין לא להתנחל בעד, כאילו, יש שם איזה, מזה, וזה לא נחשב, יישובי גבול. פעם עוד היו עושים שם דרך אגב אבטשים, כאילו,
אני זוכרת.
כן, אני לא חושב שהיום עושים את זה כבר, אולי כן, אני לא יודע, אבל כאילו מין, בכל זאת אין שם תחושה, אני גם זוכר כי עשיתי שם שירות לאומי, גרתי בסדרות 3.5 שנים, באזור סדרות 3.5-4 שנים, ובסופו של דבר יש שם פחד, אבל לא באמת של חדירות, ושוב של מנהרות, אנחנו, זה שברגע שחודרים את הגדר בעצם אין אף אחד, זה בדיוק הדוגמה, כי מה יש? יש 5 אנשים שנראים כמו לי וכמוך שיודעים להפעיל מערכת כיפת ברזל. זו טכנולוגיה נורא מרשימה, יודעת לעשות משהו בלתי אפשרי. פשוט היא לא משנה אם לא יורים עליך את הטיל בשביל באמת לפגוע בך. וכל מיני חשבנו שבאמת יורים את הטילים, ואנחנו גם היינו בהצגה הזאת. מסתבר שלא, שיש גם אנשים שבאמת רוצים להיכנס ולחדור ולעשות פעולה, למרות שהם מבינים שזה התאבדות וזה מפגר.
לא, בהרבה מובנים אתה צודק, זאת אומרת, שמנו מבטחנו בטכנולוגיה, ביכולת מודיעין המפוארת שלנו, ובכיפת ברזל, ואמרנו, אוקיי, זה מספיק. זאת אומרת, יש לנו את המידע, ויש לנו את ההגנה המיידית. אבל כמו שאתה אומר, זאת אומרת, העניין של להיכנס דרך הדלת הוא מדהים. זאת אומרת, זה ההפך מטכנולוגיה. הם עשו את הדבר שהוא ההפך מטכנולוגיה. הם נכנסו...
הם הרימו את הראש.
מה?
הם הרימו את הראש.
הם נכנסו למקום וטבחו באנשים, ליטרלי כמו פעם.
הם גם הרימו את הראש, הם ניהלו מודיעין אמיתי, והבינו שאנשים ששמים את הצפיות על הגבול, הם אנשים כנראה ברמה של גלעד שליט ודרומה, ואם אתה מצליח לחדור לשם, זה כנראה בחורה שאתה יכול להרוג אותה תוך שנייה, וזה לא באמת כוח משמעותי שיודע לבלום, כי הכוח המשמעותי יושב בג'נין, ואין את זה באמת, למה? כי אתה אמור לבוא מהביוב, או בטיל מלמעלה, אם יש הסתערות, זה הסתערות של 100 איש, של 1,000 איש בקטע ההפגנה, אין חדירה מתוחכמת, כן? ופה היה שילוב של כל הדברים האלה, פלוס, נגיד, הטילים כדיסטרקשן, פלוס השיתוק של, של המוקדי כוח האמיתיים של הצבא במקום הזה. ואז הישובים האלה פשוט היו חשופים לגמרי, כאילו, וזה מה שמטורף, שאתה מבין שברגע, זה כמו שנפל קו מז'ינו, זאת אומרת, בסופו של דבר ככה נופלת גם מדינה שלמה, כאילו, זה בדיוק העניין, נופלת הקונספציה, וקונספציה היא אף פעם לא רק טכנולוגיה, היא תמיד שילוב של טכנולוגיה, אסטרטגיה, זה תפיסה, זה מטאפיזיקה שלמה, זה עולם שלם, ובגלל זה כזה מפחיד שזה קורס, כן? יכול להיות שיש פה עכשיו, כאילו, גם 4 חמאסניקים שגרים פה עכשיו.
איך התוכנית הייתה כל כך טובה, ואיך היא לא נחשפה?
זו שאלה מאוד טובה. אני יכול להיות פופוליסט ולהגיד, אולי זה כי ביבי יתעסק בכתבי אישום שלו, אולי זה כי ביבי יתעסק
בלהסביר. ראיתי דעות כבר יותר מרחיקות לכת ומפחידות של, זאת אומרת,
זה המשפט.
ביבי נתן בדיוק לשמאלנים שהוא רצה שיהרגו להיהרג.
זה טוב, אני לא רוצה לגעת בקונספירציות עדיין, אבל יש...
אני רוצה לדבר על קונספירציות אחרות.
מה, על הצהל בגד?
צהל בגד זה דבר שהוא, אותי באופן אישי הוא מעליב. באמת, אני נעלבתי ששמעתי את זה, כי אמרתי אני לא מבינה איך אפשר לחשוב את זה על אנשים.
זה דווקא בעיניי רגע...
כמו שאני לא יכולה לחשוב על ביבי שהוא, אתה יודע, שהוא נתן להם להרוג את השמאלנים שהוא היה צריך להרוג.
אותו חבר אמר לי, ביבי לא בגד אחי, ביבי נכשל. הוא פשוט גרוע ואפס. וזה מה שקרה, וזה גם
תגיע לזה. אולי זאת הקונספציה. הקונספציה זה שביבי הוא, למרות שכאילו, גם מהשמאל, כן? השמאל שונא את ביבי, רוצה שהוא ילך.
בלב אנחנו חושבים שהוא באמת...
חושב שהוא שורש כל הרע. אבל חשבנו שהוא יגן עלינו. חשבנו שהוא...
הוא הביביסיטר.
בדיוק.
כן.
בדיוק.
הוא אבא שבשמיים. זאת
כל הקונספציה עכשיו, היא בעצם קשורה אליו.
לא, ודרך אגב, מה שמדהים בכישלון הזה...
השאלה אם נגיד, זאת אומרת, הקונספציה באמת קשורה אליו, או היא קשורה למדינת ישראל. זאת אומרת, אם אריק שרון היה עומד כרגע בראש מדינת ישראל, סתם, במצב, האם מצב כזה היה קורה?
תראי, אנחנו באופן היסטורי היינו במצבים שבו כאילו ישראל הותקפה ואריק שרון היה בתוך תפקיד שלל תפקידים צבאיים, אבל כאילו...
והגן עלינו.
לא, הוא גם נכשל הרבה מובנים, הוא גם סיבך אותנו מאוד, והוא גם היה זה. אני אומר, אני חושב שמה ש, מה שכן מעניין במה שקורה עכשיו, זה גם כן הקריסה של עוד מימד מהמורשת או התפיסה שלנו של ביבי, והיא התפיסה של ניהול. זאת אומרת, בעצם הכישלון אולי הכי משמעותי אחרי חוסר המודיעין, הוא העובדה שאנחנו עדיין בתוך האירוע הזה. זאת אומרת, זה כשלעצמו יותר בלתי נתפס.
ושאזרחים ממלאים את מקומה של הממשלה.
עכשיו, את קופצת מנושא לנושא לנושא.
כי אני, כי הכל פה מאוד כאוטי. אתה לא, כאילו, באמת, זאת אומרת, זה קורה עכשיו וזה, גם אתה קופץ. אבל שנייה, אז באמת בוא נתמקד. דיברנו שנייה על ה, על ה, על ה,
צהל בגד.
על הקונספירציה של צהל בגד. אני חושבת שיש פה שני דברים מעניינים. שהם מתערבבים, אבל צריך שנייה להפריד אותם.
בבקשה.
דבר ראשון זה שיש את הקונספירציה באמת מעליבה הזאת. אני לא האמנתי שמישהו...
צהל בגד בקטע של כאילו מין לדפוק את ביבי.
בדיוק.
כן, ברור.
זאת אומרת שהשמאלנים כל כך שונאים את ביבי ואת הימנים ואת הליכוד, שהם מוכנים שאזרחים חפים מפשע יארגו, to make a point. כאילו, כדי לגרום לו להיכשל ככה. זה מחשבה איומה. אני לא מאמינה שאנשים באמת חושבים את זה. זאת אומרת, אני מאמינה שהם חושבים את זה. I can't believe שמישהו חושב את זה.
זה בית ספר בעיניי בקונספירטיביות.
עלינו, וזה נראה לי, זה באמת מאוד מאוד קשה להכיל את זה. אני מקווה שלא הרבה אנשים חושבים את זה באמת. אבל העצם הציניות של בכלל, אתה יודע, להעביר דף מסרים כזה, כי הוא כן עבר, זאת אומרת, אתה רואה את זה מגיע מכל מיני מקומות, ואתה מבין שיש פה איזה
כן.
מסר ששוגר לאנשים הנכונים כדי שיפיצו אותו הלאה. זה נוראי, אבל לצד זה יש פה עוד משהו של איזשהו היפוך, זאת אומרת, וזה כבר קרה בזמן המחאה, דיברנו על זה שהיו כל מיני זליגות של אידיאולוגיות ומחנות, כן? דיברנו על זה שה-BDS פתאום, נהיה פחות שמאל קיצוני, נכון? פתאום היה אפשר, כאילו השתמטות נהייתה פעולה שהיא...
רוצים לדבר איך כולם בסוף מתייצבים, מה זה מתייצבים? עוד שנייה, אני ואת מתגייסים.
בדיוק. אבל מה שעוד קרה פה זה שפתאום ציונות וצהל חזר להיות ערכים שמקושרים עם השמאל.
כן, כן, נכון.
שזה נורא נורא מעניין. נכון, זאת אומרת, לסמן את... צהל כבוגדים, בעצם, כמו עם הטייסים, מסמן אותם גם כשמאלנים בה בעת, ואיכשהו השמאלנים גם מגיבים לזה, זאת אומרת, אנחנו, השמאל, גם פתאום מגייסים תרומות לחיילים, שזה דבר שלא חשבתי שאני אעשה.
כן, היום אנחנו נסענו להתגייס.
היום נסענו ושיננו. ונו
אוכל למשפחות.
ואתה יודע, זה תמיד היה בין הדיבור נגוע כזה, אתה יודע, לעזור לחיילים, תנו לצהל לנצח.
אבל בוא נהיה כנים, עשינו את זה היום בשביל עצמנו, זה היה בשביל הפסיכולוגיה שלנו.
עשינו את זה גם כי יש תחושה שאנשים האלה מופקרים.
הם באמת מופקרים.
והאנשים האלה כרגע עושים דבר מאוד חשוב.
באמת.
הם באמת מגינים עלינו. שוב, משפטים שלא חשבתי שאני אגיד, כי הם תמיד היו בעיניי נגועים במיליטריזם מאוד 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 מסוכן, כן? אז אני אומרת, אני רוצה לסמן פה את את ההיפוך הזה של הערכים. פתאום הימין כאילו הוא לא, הוא איכשהו...
בגלל שיש פה מחדל ענקי,
עדיף. הוא מסמן את צהל כבוגד, אנחנו עוזרים לצהל, אנחנו שולחים להם, אתה יודע, תחתונים וחזיות ככתוב. ויש כל מיני משפטים כאלה.
כן.
שוב, אני ראיתי אנשים חותמים דברים בתנו לצהל לנצח. זה, כן. זה דבר שלא חשבתי שאני אשמע במעגלים שלנו.
אני לא מרגיש שאני בווייב של תנו לצהל לנצח, אני מרגיש שאני בווייב של הולי שיט, המדינה קורסת, באמת צריך, כאילו, לחיילים אין מתנים, ולמשפחות שישנות פה בכאילו מקלטים ובהוסטלים,
נכון,
הם משחקים.
נכון, אבל אני חושבת שכן יש פה עניין, זאת אומרת, גם ראיתי פוסט שמדבר על זה שאנשי המחאה, מיד, בגלל שיש פה כבר מערך תפקודי, מיד המירו את עצמם לכל מיני קבוצות של תמיכה, ואלה אותם האנשים. זאת אומרת, מי שעכשיו מתגייס, ומי שהיום אנחנו ראינו ברידינג, שנתנו לו את הדברים שהעברנו ממקום אחר,
כן, זה ילדים מהמחאה.
בדיוק. זה אותם אנשים. וזה מאוד מעניין בעיניי. א', כמו שאתה אומר, שכאילו מין... השתמטות, השתמטות, עד שבאמת צריך, שזה,
זה, 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 זה מה שצריך לעשות,
כן? אבל, 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 אבל זה מעניין שלאותם האנשים, ובסוף מי שלא משתתף, זה אנשים שאומרים בוגדים, וזה אנשים שקודם סימנו את המחאה כ...
כן, אני מסכים. אני רק רוצה להתייחס לזה. אני חושב שאני לא מופתע שאנשים התייצבו, זה ברור שלא באמת היה מרי אזרחי במובן הזה. אני חושב שהכוונה הייתה שאם עכשיו היה אירוע בולשיט שביבי היה מנסה להנדס, זה לא היה קורה. פה, באמת, ברגע שזה, זה ברור שזה הישראל שצריכה לבוא להציל אותנו. זאת אומרת, מה שקרה לקולגה שלי, אמיר טיבון, שבו אבא שלו, שהוא מין כזה מפייני גנרל, ליטרלי הביא כוח צבאי לשחרר אותם מפאקינג כפר עזה, אחרי שהם הסתתו 8 שעות במקלט, ואבא שלו, איש בן 70, כאילו הרג מחבל עם כוח של כאילו זה... זה, 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 זה בעיניי גם, זאת אומרת, זה קריסה של המדינה בדיוק במובן של the old, זה גורם ל-old white guys לראות צודקים. זאת אומרת, באמת קרסה להם המדינה, כן. ואם הם לא יקחו נשק, כאילו, אם the old nice white guys לא ירימו, זאת אומרת, במובן הזה זה באמת מפחיד, כי אתה אומר, אנחנו כאילו כן נקרא על הרבה מאיתנו עכשיו בקונסטלציות שונות, שונות לקיים את האמנה החברתית, כי המדינה לא מקיימת אותה.
כן, יש פה איזה מצב שהוא מאוד, אגב, ספרותי, ואפשר לראות אותו בהרבה, כן. הרבה, הרבה, אגדות, וזה מין נרטיב שחוזר על עצמו. אני יכולה לתת דוגמה מהארי פוטר, אבל, אבל, אבל זה, אבל זה, זה, זה דבר ש, שיש אותו. זאת אומרת, זה מין סוג של, מיתוס קבוע, שכאילו מין, הצד האיבל הוא unleashes איזשהו כוח, משחית, כן? הצד הרע, כן. כאילו מין, מאפשר לאיזה כן. כוח רע. אז הכוח, אתה יודע, מתגבר על המצב באופן מוגזם. מי ששחרר אותו בורח מפחד, ומי שצריך להציל את המצב מהכוח המשתולל הזה, זה האנשים הטובים ממקודם שאתה יודע, שהסיתו נגדם, כן, שהזהירו מהדבר הזה. שזה מאוד מעניין, זה באמת סיפור שהוא כאילו, אם אתה מסתכל על באמת זה שלא יצאה שום הודעה או שום איתות מהאנשים שאפשרו את המצב הזה.
כלום, יש וקום מידתי נוראי, שלתוכו דרך כלל נכנס ים בפי גם.
כי הם פחדנים.
ביניהם, לא, הם פחדנים, וגם באמת נכשלו במובן הכי א-פוליטי שניתן להגיד. זאת אומרת, הם נכשלו ברמה אובייקטיבית, לא משנה מה עמדתך. זאת אומרת, אם אתה נאצי שחושב שצריך להרוג את כל הערבים באשר הם, אם אתה שמאלני שחושב שצריך להחזיר את ירושלים לירדן, כאילו, כולם מסכימים שהאנשים האלה נכשלו במובן הכי בייסיק, באמנה החברתית הכי בייסיק. עכשיו, בוא נחזור שנייה לצהל בגד. אני לא מופתע שכל הנייס ווייט גייז האלה התייצבו. הנרטיב צהל בגד רק מנצל את הנרטיב של הסרבנות, כי הוא בעצם בא לעשות פעולה פסיכולוגית כמעט אמונית דתית, כן? שהיא לבוא ולהגיד לך, יש לזה הסבר. עדיף זדון מכישלון. באמת. זאת אומרת, עדיף להאמין, אני יכול להבין את זה.
בוודאי.
עדיף להאמין שעשית הרע בעיני אדוני, או שבגדו בך, או לא משנה מה ההסבר, מאשר זה
it's
all fucking bullshit. ואתה משלם ים במיסים, מסתבר לא רק אפילו בשביל התנחלויות וביטחון, אלא סתם בשביל התנחלויות וכלום.
זה מדהים. אנחנו, התקציב הביטחון הוא פי...
אז מי חתום על זה?
איך אין לכם אוכל לחיילים? איך אין להם פאקים מתענים?
כי זה בדיוק העניין. כי במשך ים בזמן הם חושבים שהמלחמה עוסקת בהסברה והרתעה, ולא שום דבר ממשי, והם לא עושים את העבודה שלהם, ועל זה חתום גם גנץ, וגם גלנט, וגם בנט, וכל הגוורדיה ששולטת בישראל כבר ים בזמן, בכל מיני קונסטלציות, בין הממשלת אחדות ללא אחדות, ואף אחד לא הצליח להנהיג בציות ממשית פוסט אריק שרון 2009, אז מה אנחנו רוצים שיהיה שם, אף אחד לא יודע. כולם הושקעו בסיבוב, בשימור הקונספציה הזאת, והמנעד של בין נשמיד אותם חזק לרק נעשה עוד סבב, הוא חסר כל משמעות ביחס לזה. כי כל מי שלא יודע היום להגיד מה התשובה long term, מה היינו צריכים לעשות עם חמאס, מה רצוי לעשות עם חמאס, זה לא משנה. הוא אחראי על הכישלון הזה גם. זה בדיוק העניין. כל מי שהיה עסוק לעשות סבבים עם חמאס ולשמר אותם שם ולשמר את הדינמיקה הזאת, הוא אחראי על הכישלון הזה. זה לא משנה כרגע, כי צריך להתאפס שנייה על גבולות המדינה, ולהתאפס על זה שכאילו מי שבחיים יחזור לפה, או שנחזור לאיזשהו שהוא סטביליטי ונצא מהמצב חירום, אבל הכישלון במובן הזה הוא גם של המערכת הביטחון ברמה של כאילו מין, זה מה שמדהים בהקשר של מה שאת אומרת, כאילו אפילו ה-old nice white guys האלה נכשלו, כן, זה חמוד שהם כולם עכשיו יודעים לרדת, להציל ולהתגייס, אבל בסופו של דבר זה גם כל המערכת, כן, ב-10 שנים האחרונות, סתם, לא שזה כל הגנרלים בעד זה, אבל כאילו מין, בסופו של דבר יש פה כישלון של ה-defense establishment הישראלי, במובן שהיא הרבה הרבה יותר גדולה מביבי, ביבי חתום עליה, זה אולי הנחמה היחידה שאני מוצא בכל הדבר הזה, אבל יש פה כישלון שהוא מרחבי ואופקי.
למה הם מבקשים מאנשים להביא אפודים? למה? למה אין אפודים שם שהם, כאילו, באמת על מה אנחנו משלמים? כאילו מין, בגלל הדברים האלה לא תורמים, לא, אתה יודע, אין תמיכה ממשלתית בתרבות המדינה הזאת. ועכשיו אני רואה שאין לכם ציוד? סליחה? אז תביאו בחזרה לפאקינג תרבות לפחות, כאילו מין, למה אין ציוד? למה הציוד שלהם ישן? למה אני צריכה לקנות בסופר פנס לחייל?
למה קנינו היום בטריות?
למה?
למה קניתי, כן.
זה דבר משוגע. אוכל? אני צריכה להביא לחיים אוכל?
נייר טואלט.
אתם לא יכולים לתפקד את המערך הזה של אוכל?
נייר טואלט, כן. לא, הם לא יכולים. זה התשובה, הם לא יכולים. הם כישלון ניהולי, וזה לא קשור לשמאל ימין. אולי זה גם בגלל שהם מתעסקים במחאה ובהפיכה ובוואטאבר. לא. ובהר הבית ובשטויות, יכול להיות גם.
לא, במה יש להם להתעסק? לא היו עכשיו המון זמן שום תקיפות. הם יושבים ובגדול שומרים על דברים. אז אין לכם מערך שמתפקד, אין לכם תוכנית סדורה ליום הזה, שזה יקרה, להכיל את החיילים?
לא, אין, זה מגניין.
לאנשים אין קשר, במובן הזה של פעם יוצא, כי לאנשים האלה...
כל מרגיש של פעם.
לאנשים אין מטענים, הם גויסו בהתראה של רגע, ואין להם טלפון, אז ההורים שלהם לא מצליחים ליצור איתם קשר. כאילו, זה המצב שקורה עכשיו, זה אבסורד. זה דבר מטורף, כמו שאתה אומר, כאילו...
יש מרכז מידע, בלאב 4-3, באיירפורט סיטי, את יכולה לבוא עם DNA, אם יש לך שערות מהמברשת שיניים, ויחפשו את הבן משפחה שלך ברמת הנעליים אולי, כאילו, אני לא יודע.
כן, זה...
כאילו, מה זה? זה מה שמדהים. ברמה אופרטיבית, הניהול פוסט מלחמה, הוא עדיין ביזיון, אנחנו עדיין בתוך משהו שהוא...
שאגב, גם הקונספציה ממשיכה לשם. בקונספציה, היית גם מנחש שמדינה... כל כך השקעתם בלהגיד לנו שהיא מוקפת אויביה.
היית חושב.
והיא על סף מלחמה כל הזמן, נכון?
אבל זה בדיוק.
אז היית חושב שגם יש פרוטוקול מטורף שכל חייל יודע לדקלם אותו מתוך שינה של מה עושים במצב מלחמה. אבל כנראה שלא, כנראה שאנשים צריכים לבוא מהבית שלהם בכוכב יאיר וללכת לחנוק מחבלים עם הידיים.
נכון, נכון. ואני חושב שמה שמדהים את זה זה שזה יושב בדיוק כן על המקום של הפייק ניוז והדיסאינפורמציה. מה המחיר של הביביזם? בעצם שתי המציאויות שביבי יצר גברו עליו. זאת אומרת, גם הימין הקיצוני וגם חמאס, עלו עליו בעצם. אבל יותר מזה, זה עצם המציאות. זאת אומרת, ביבי באמת שכנע את כולם ואת עצמו שכל מה שמשנה היא ההסברה והנראות של הדברים. ומה שמדהים זה כמה כולנו התרגלנו לזה. זאת אומרת, ביבי עומד מולנו ואומר, חמאס רוצה לזרוק אותנו לים, אבל בזה הוא באמת מאותת לנו שזה לא קורה. כאילו, באמת. ולמה אני אומר, זאת אומרת, הדברים שהם באמת מסוכנים, יש להם צנזורה. ולמה אני אומר, ואז אומרים לך, אתמול חיסלנו 4 אנשים שכאילו תכננו משהו.
כן.
ולמה אני אומר, כאילו, זה בגלל העניין, מה שיוצא הוא תמיד הפרפורמנס. ומה שמדהים שביבי הרגיל אותנו, שהאמירות האלה, אנחנו מוקפים באויבים. בזה שהוא אומר אותם, הם בעצם ריקות. והוא איכשהו גם האמין בזה, שזה מין...
הוא גם מה?
האמין בזה. הוא האמין שבעצם, הוא בלב שלו בעצם מאמין שאין איום. שהאיום היחיד הוא האיום שאתה מדבר עליו באופן עקרוני, אבל בעצם ישראל היא כן חזקה. הוא בעצם הבן אדם הכי נאיבי הכי נאיבי במדינה, במובן מסוים.
היית אומר שהוא ביבי בלובי?
הוא ביבי בלובי. מישהו שאמרנו עם בדיחה קורעת מצחוק, שבעצם האירוע הזה מוכיח שישראל, שאם זה כאילו, אני לא חושב שזה סוף המדינה, אבל כאילו, זה כן מוכיח שכאילו, שצהל הוא באמת הסטארט-אפ ניישן, כי באמת 95% מהסטארט-אפים פשוט לא מצליחים.
מצחיק.
כן, בדיחה מאוד טובה בעיניי. הוא אומר, אנחנו סוף סוף חיים את המציאות סטארט-אפ, כי באמת רובם יודעים לספר סיפור מדהים, מרגש לעלה במשך הרבה זמן, ואז בסוף אתה מגלה שזה לא עובד. זה לא עובד. At the end of the day, whatever it is you said you're doing, you're not actually doing it, וזה לא עובד. כביזנס. אז כן.
וההשקעות של הקרנות נגמרו, ולא הגעתם ליעד.
אז דרך בהקשר שלנו, מה שאנחנו אמרנו שאנחנו עושים, זה לא סטארט-אפ ניישן ליברלי, כן? אני עצוב, כי מה שאמרנו שאנחנו עושים, זה apartheid security state, שבו אין כל כך דגש לזכויות אזרח, ומה שחשוב זה הביטחון של אנשים כמוני. ואז מסתבר שזה לא נכון. ואפשר להרוג white people, שמאלנים, בקיבוצים, ולשחוט אותם, וילדים שהולכים למסיבה, שכאילו מין...
ואפשר לשלוח חיילים לחזית מדממת, בלי אוכל
ואז
ותחתונים.
ואז יפתחו עליך עוד חזית, למרות שהיה כתוב בטיק טוק שזה מה שהם יעשו. ואתה כאילו אומר, אני לא מבין, השבק אין תוכנת טיק טוק, ואתה מבין שלא.
באמת היה כתוב בטיק טוק.
באמת, נכון, אני יודע, באמת היה כתוב בטיק טוק. אוף, ביקר, זה דיכאון, אה?
זה נורא.
יש לנו, צריך להגיד, מלא מהחברים שלנו עזבו.
זהו, אני גם רציתי לדבר על זה. הרבה חברים נסעו לחול.
כן.
ומעניין מה שקורה לך בעיתות כאלה, כי...
אני ולך זה ההפך, אנחנו רק רוצים להישאר.
רוצים להישאר. אתה יודע, אנחנו פשוט, אני פתאום לא הצלחתי לדמיין את עצמי, עוזב את המקום הזה, כי התעוררה בי איזו תחושה שלא ידעתי שהיא נמצאת שם, וכנראה ערבה בפינה, של איזשהו מין... אתה יודע, ציונות משונה כזאת, שהייתי כזה מין, אני לא יכולה לעזוב את המדינה עכשיו, המדינה במצוקה.
אני...
לא שאני כן, חושבת אני... שהמדינה זקוקה לי.
לא, לך היא לא זקוקה לי, כנראה זקוקה.
אוקיי. לא, אבל, אבל אני אומרת, זאת אומרת, זה אותו דבר כמו לשלוח אוכל לחיילים מבחינתי. זאת אומרת, זה דברים שלא חשבתי שאני אחשוב ואגיד או אעשה, שכל,
ה- לא
שכל הצוויון שלהם, תכף נגיע אליך. שכל הצוויון שלהם תמיד היה, נראה לי מאוד...
פטריוטי פשיסטי.
כן, כן, מקושר לערכים שאני לא חתומה עליהם. ציונות שבאמת, שהשור של כל הבעיות שלנו פה, וההדרה צבאית וכל הדברים האלה. ופתאום אני מגלה שבתוך תוכי, אני, 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 אני לא יכולה לעזוב את המדינה כשקשה, כי זה נראה לי כמו נטישה. ואני מתגייסת לעזור לחיילים ודואגת להם ודומעת מסרטונים של אמהות באינסטגרם ושל חיילים ושרים שיר, אני לא יודעת, כאילו...
לא, זה שובר לב הכל, זה...
זה שובר לב, אבל זה גם מעניין למצוא בתוכך את המקום הזה, וזה כן מתקשר לי
להיפוך
הערכי.
זה גם ההיפוך הערכי, זה גם גיל, אני חושב שזה הרבה דברים.
אבל זה כן קשור לזה...
זה גם קשור לזה שזה אירוע סינגולרי, ובאמת זה קצת לא עניין של פוליטיקה, לא במובן הקורני של כולנו ישראלים. זאת אומרת, זה כמו שהלכנו היום, ועזרנו להביא אוכל לאנשים, לא רק לחיילים, וגם לאנשים, ואתה רואה התגייסות של אנשים, ויש בזה משהו...
זה נורא מרגש.
זה נורא מרגש, ואתה מבין שזה מרגש כי המדינה באמת קרסה, ואנשים מבינים שזה עליהם באיזו צורה נורא קטנה ואמיתית.
זה, 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 זה הרגלים של מדינה שנאלצה לעשות הכל בכוחות עצמה, שאנשים שעדיין זוכרים את האבות שלהם, מספרים איך הם הקימו את המקום הזה, וזה אתוס ישראלי מאוד מאוד עמוק.
כן, אבל זה גם פועל יוצא של הפרטה והבנה עמוקה של הרבה ישראלים שבאמת אין בהרבה מובנים.
זה לא נכון שזה, יש...
אני ואת הרבה...
בארצות הברית היא מופרטת עד דק, וזה לא היה קורה.
באמריקה לא היה את הדברים האלה, אבל כן. אני חושב שבישראל זה קשור לזה, אני אומר, זה הפרטה במובן הזה שכל אחד לוקח על עצמו המון דברים anyway, כי הוא באמת, באמת, באמת חושב שהמערכת לא מתפקדת. ואנשים בלב הרבה זמן יודעים שהיא לא מתפקדת, כי היא בעצם הרבה זמן לא מתפקדת. פשוט זה הגיע לאיזה ווליום,
נכון, אבל זה קשור גם לאיזה סוג של ישראליות, שגם כשאתה עובד באיזה חברה, אתה בראש יודע שהיא לא מתפקדת,
נכון,
וזה משהו מאוד ישראלי גם באתוס שלו.
נכון, אני פשוט חושב שכאילו מין, נכון, נכון, את צודקת, אני כי רוצה להתייחס שנייה לאמירה על הציונות, אני לא רוצה לעזוב גם כי זה מעורר בי איזושהי תחושה ביתיות, ואני מרגיש שזה לא יפה לעזוב, לא מובן ערכי, כי אני מרגיש שאני לא מבין את הטעם, אני גם בן אדם שלא כך פוחד, שנינו אנשים שלא פוחדים, זה לא עושה לנו חרדות, אנחנו לא, זה מעציב אותנו בעיקר, אבל אנחנו לא נהיים מבועלים באזקות ודברים כאלה, אני בעיקר חושב שאם אני אהיה בחול, אני בעיקר אתאבסס ויהיה כאילו על ויינט, ודווקא המקום הקוואט און קוואט ציוני הוא המקום של כאילו כמה שזה אולי צ'יפ להגיד את זה, אבל זה כן הבית קפה, וזה כן החיים, וזה כן בעיניי להישאר פה ולקיים את החיים שלנו באשר הם, וזה גם אומר כן לעשות במצב ולנסות להיות חמודים ולעשות רגע של דו קיום. ואני חושב שברמה יותר מין... גדולה, אני אגיד, שאני חושב שזה אחריות של מי שיכול להישאר ולעשות מה שהם או היא חושבים שהוא נכון לעשות, כי זה בדיוק הפליפ סייד של האפרטייד והלהיות פריבילגיים פה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לחיות פה כאדוני הארץ, ואני ועד בפרט כמישהו שהוא חלק מאיזשהו סוג של אליטה או ברנג'ה תרבותית, וליהנות מהפירות של חיים מדהימים, ומאוד יפים וטובים וזה ולא להבין שזה גם בא עם מחיר וזה המחיר ולכן אני חושב שחשוב להיות פה גם במובן של זה שלנו זאת אומרת זה באמת שלנו זה הבית שלנו זה המשמעות זה כמו שאני לא עוזב אותך כשאת לא מרגישה טוב או שאת לא עוזבת אותי כשאני חולה את מבינה מה אני אומר?
אני חושבת על זה אבל כל פעם
עובדה שרבה אנשים תעשו אנחנו רצינו, אני רציתי כן אולי להגיד מילה על ההתנדבות, אני ממש התנגעתי להתנדבות.
זהו, אנחנו ישבנו היום בבוקר,
בהינו בשמיים
מדוקאים מאוד, ואני אמרתי לך, תשמע, בוא, אנחנו חייבים לעשות משהו, זה מה שאני...
אמרתי, בוא נהרוג ערבים. אמרתי לך, לפי דעתי, קצת פחות הווייב שלנו, לא מתאים. ואז אמרת, יהודים? אמרתי לך, לא, לא הכיוון, גם לא.
לא, אני, מה שאני בדרך כלל נוטה לעשות ברגעים האלה, ככה גילו אותי, זה באמת לחפש...
חייל ולתת לו פשוט לעשות מה שהוא רוצה.
זה בדיחות שרות טעם, גואליות, מבזות, ובעיקר מיותרות. זה לא מה שהחיילים שלנו צריכים בשעה הקשה הזאת, ולא המאזינים והמאזינות, שאולי חלקם שומעים את זה בזמן שהם פאקינג גויסו למילואים, שזה גם דבר שקרה.
נכון.
זה לא הייתה נזיפה אמיתית, אני רואה שבאמת...
נלחצתי שם.
נלחצת כי אמרתי מילואים והחזית.
ואני כזה, לא עשיתי צבא.
אתה לא עשית צבא. שווה להזכיר את זה. יש פה משתמט בחדר הזה.
שירות לאומי בסדרות, שנתיים וחצי, שלוש גרתי שם. גרתי שם יותר שלוש וחצי שנים.
הנה, אנחנו מתחילים עם שיח הצדקות. אוי, שירות לאומי בסדרות.
כן, אני מאמין בתרומה אזרחית.
זה הורדת ראשים באיזה צריף.
הורדתי ראשים באיזה צריף. לימדתי קולנוע.
בסדר.
ודרך כלל הייתי שם בתקופות מאוד מורכבות ביטחונית, ועדיין זה לא מגרד את מה שקורה היום.
נכון.
אני סלוט all the people who... את מכירה את זה שהאמריקאים רואים חיילים? את יודעת מה אומרים להם?
לא.
זה כאילו ברמה של ברחוב. אתה רואה חייל ברחוב האמריקאי, מה שאתה צריך להגיד לו זה... Thank you for your service.
ברור שאני יודעת את זה, כן. Thank you for your service.
אז אני אשמח מזו דעתי על כל פעמים להגיד Thank you for your service.
כן. אני אומרת את זה למכבי אש כשאני רואה אותם ברחוב.
אתה ראית בחיים שלך
לא מכבי אש? לא ראיתי, זה על זה הבדיחה. אני אין מכבי אש
טוב,
פה,
זה
לא דבר שקיים.
יש פה אנשים ששומעים את זה עכשיו בזמן שהם עוד ב...
כן.
רציתי
באת להגיד בדיחה איומה וחזרת איומה. בך. ממש חזרת בך, כולנו ראינו.
כבר מותר לעשות הומור? אני באמת לא יודע. כאילו, אם היינו מחליטים את זה, אתמול היינו בוכים והרבה פחות כאילו במצב רוח הזה.
גם היום אנחנו במצב רוח מחורבן, אבל... אבל גם... מה זה מותר? אין כזה דבר, אתה יודע, זה לא... זה גם דבר שעוזר. הומור הוא דבר שגם מאפשר לאבד דברים. זה לא רק דבר שהוא... אתה יודע, פוגעני או לא, ושיש שלב מסוים שאפשר להתחיל איתו, כי עבר מספיק זמן.
לפי דעתי, בקרצינות שנייה, כאילו בעוד כמה ימים יתחיל להשתרבב התגובה הביטחונית המוטרפת, עם חוסר המענה לחטופים, עם ניסיון להסיט נגד כל מי שמעביר ביקורת או אומר שכאילו דברים מסוימים מטובים או רעים. אני כן חושב שאולי אנחנו נגיד דלאפ רגע, ונגיד שאנחנו לא... אני לא בלתי מתנגד, אני לא מתנגד לרעיון של ממשלת אחדות עכשיו, אני חושב שזה רעיון הגיוני ורצוי, לא רק בשביל לפתור באיזשהו מובן את הבעיה המאוד ממשית שיש כרגע, שהיא בעצם, כנאמר, קריסת הגבולות בדרום, ואיזשהו התמודדות עם סוגיית החטופים והמתקפות האלה.
שנייה, אבל אנחנו היינו באמצע לדבר על למה אתה
כל כך... למה אני מתנגד להתנדבות?
נגד התנדבות ועשייה למען האחר, ולמה אתה כל כך מעדיף לעשות לביתך, ואתה שם זין על כל בן אדם שהוא לא אתה.
כן, כן.
אז אנחנו ישבנו, ואני אמרתי, תשמע, מה שאני עושה ברגעים כאלה, זה אני מחפשת מה יש לעשות, כמו כאילו, באמת כל ישראלי מצוי, כי אנחנו חייבים לעשות משהו, ואנחנו מרגישים שלא קורה כלום כשאנחנו לא עושים משהו. אמרתי לך, יש מלא פוסטים שאני רואה, יש לנו אוטו, יש לנו כרטיס אשראי, בוא נקנה שיט ונביא אותו עם האוטו שלנו. ואתה אמרת לי, לא, 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 אני לא רוצה. אתה רוצה להסביר את העמדה המאוד תמוהה הזאת?
אני פשוט החלטתי ש... סתם, כאילו, סתם, אני לא אענה בציניות. זה מאוד, תראי, אני, אלף כל, אני אגיד, אני חושב...
אתה תגיד או שלא תגיד? כי זה נשמע שאתה לא... הבמה ניתנה לך ואתה מתקשה.
אני לא רציתי ולא רוצה להתנדב רוב הזמן, כי אני חושב שהתנדבות היא לא דבר ש...
כרסום יסודות הדמוקרטיה?
אני לא מאמין בצדקה.
גם זה... היא אמרה דברים מאוד לא, מכוערים עליך.
אני לא מאמין בצדקה. בסיטואציה, אני חושב שיש דברים שהם באחריות המדינה, ואני חושב שזו תכונה בסיסית של הקפיטליזם, לייצר מערכות אתיות שמאפשרות לך להלבין את מצפונך. אז נכון. אני לא מדבר על לעשות נזק, אני מדבר רק להלבין את מצפונך.
נכון.
אוקיי, אז זה, 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 זה ברמת הזום אוט. אני כן מאמין בלהקדיש את החיים שלך, ולהביא את עצמך, להיות חלק טוב ופורה מהקהילה שלך, ולהקדיש את עצמך לדברים ולמשימות שיש להם ערך יותר גדול מזה. לא מעצמך. לשם הדיון אי אפשר להגיד שאני באדם שבחר כסף בחיים, כן? או הולך לעבוד בשביל כסף, באמת. נכון שאני עובד במה שמעניין אותי.
בסדר, אז לא שאתה עובד בנון-פרופיט.
לא, 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 ברור שלא, ברור שלא, ברור שלא, ברור שלא. אבל אני חושב שאני, זאת אומרת, לא, זה משמע, אני לא מתנגד לאנשים שמקדישים את עצמם לדברים ראויים. אני חושב שאם אתה, אני גם לא מתנגד למי שנהנה לשבת שעתיים, שלוש בשבוע עם ניצול שואה, או לעזור למערכות מסוימות. אני חושב צריך להיזהר, לשים לב שאנחנו לא בעצם, שתרבות התנדבות, ובעיקר הדברים האלה נכנסו לתוך וקום שנוצר במסגרת התכנסות וביטול המדינה. וכשיש קריסה של המדינה, כמו מה שקורה עכשיו, אני רוצה לעזור במובן הזה שאני חושב שאני רוצה לעזור לסביבה שלי ולקהילה שלי, ואני רוצה, נגיד, מה שעשינו אתמול, להראה חברים ולבשל ולהיות חלק מה, באמת אני אומר, חלק מה-immediate community שלי, כי זה מה שנראה לי חשוב. הרעיון שבאמת צריך שאני אביא נייר טואלט, נראה לי ביזיון.
זה נראה לך ביזיון שאנשים שברחו עכשיו מהבתים שלהם ומתארחים בכל מיני הוסטלים בתל אביב.
עכשיו שעשינו את זה, לא, אני חושב שזה ממש חשוב לעשות את זה, אבל אני גם חושב שעשיתי את זה יותר בשביל להרגיש טוב עם עצמי, והיה לי נורא כיף להיות פעיל פתאום ולעשות את הדברים האלה. וגם הייתי עכשיו בשוק יומיים, אני גם צריך לחזור, את יודעת, כאילו, אני גם צריך לחזור להיות עיתונאי, אני גם צריך להבין מה המשמעות של, כאילו, מין, כן, אני גם חלק מהמציאות איכשהו, ואני צריך לעשות משהו עם זה גם. ואני חושב שהשאלה מה כל אחד עושה היא שאלה משמעותית. אני לא חושב שהתנדבות היא פרסה דבר אי, ולא אמרתי שזה עוזר לדברים רעים, אבל אני חושב שיש, צריך להיזהר מצדקה. צדקה היא דבר ש, 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 שצריך בעולם אכזרי, שבו אין ציפייה שמישהו יכול לעזור לך או להציל אותך באופן משמעותי.
אבל זה המצב עכשיו.
אבל המצב הזה הוא מצב לא תקין.
אז אנחנו לא נעזור לאנשים
אנחנו
האלה?
אנחנו בפירוש נעזור לאנשים. אנחנו, את צודקת, אני טעיתי ואת צודקת, ברצינות. אני מאוד שמח שהתנדבנו היום. אבל יש משהו חולה במצב הזה שצריך באמת אותי ואותך. כמו שיש משהו דפוק בזה שצריך את הבחורה הזאת שיציל את נירם. זה מטורף.
נכון, והבעיה, נכון, אני מסכימה איתך, גם זה שיש במדינה הזאת שנת שירות ושירות לאומי, זה מעיד על חברה כן חולה.
לא, אני בעד שיהיה התנדבות, אני חושב שאנשים צריכים לתת זמן מהחיים שלהם לציבור, אני חושב שהם צריכים, לדוגמה, בשירות לאומי, וזה כן, זאת אומרת, קשור לרקע האישי שלי, זאת אומרת, אני חושב ששירות לאומי, זה, אני חושב שזה שמעסיקים בנות שירות לאומי כמזכירות בבתי חולים, זה ביזיון.
נכון.
כי זה לא התנדבות, לא צריך, אפשר לשלם למזכירה, יש תקציב
גם מורות חיילות זה דבר מאוד 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 בעייתי.
נכון מאוד. ונכון מאוד, ואפשר להשתמש במתנדבים, לעשות שלל דברים שהם באמת משמעותיים, ואם יש לך, נגיד, אנשים צעירים שיש להם שנה, שנתיים, שלוש, אז יכולים לעשות דברים משמעותיים, כן? כמו שיודעים לייצר הקרים ככה, אפשר לייצר גם אנשים משמעותיים בספרות אחרות, כן? של חברה אזרחית ישראלית, ולא צריך שהם יסגרו פינות. ואם אנחנו סוגרים פינות, זה בעייתי. אני כן רוצה לעזור לאזרחים שהם במצוקה, בטוח, אני גם כן מוכן לסייע, אם באמת יש מצוקה של חיילים שלא מצליחים, לדעת, ברמה של מטען לטלפון וזה. אבל אני חושב שיש בזה משהו דפוק, ואני גם באמת חושב שהצורך לעשות את זה, הישראלי, הוא בעיקר פסיכולוגי. עכשיו, הצורך שלנו לעשות את זה הוא פסיכולוגי. לצערי, הוא מענה לצורך אמיתי שיש במציאות, כן, אבל הצורך הזה הוא מזעזע, ואנחנו לא יכולים להיות הפתרון. ובמה פוליטית, אני חושב שהתנדבות היא לא, היא לא פעולה פוליטית בהכרח כזאת.
מצד שני, מה אמורים לעשות מדינית באופן אידיאלי עם האנשים האלה? עזוב עכשיו את החיילים. חיילים כולנו ברור שצריך להיות להם אוכל ואפודים נורמליים וכל מה שהם
ברור.
צריכים. בסדר, ופנסים ואלוהים יודע. אבל האנשים האלה,
מה פיקוד העורף במדינה שיש לה טילים?
אנשים שברחו מחבל מדינה שלהם בארץ עם כותנתם לאורם. מה, 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 מה בדיוק אמור לקרות איתם?
אני אגיד אפילו דווקא
בלי העזרה של
לא,
האזרחים.
לא, אני אגיד לך, אז יש דברים שאני מרגיש שיש שם איזה מנעד, זאת אומרת, לעזור לאנשים עם משחקים וצעצועים ודברים שהם כאילו מין, אתה אומר, סבבה, אוכל, אפילו דווקא אוכל כיפי כזה, דברים דווקא כאילו מין אוכל כיפי, כאילו מין
בגדים אין להם.
אז זה בדיוק העניין, בגדים, אתה אומר, עוד איכשהו בסדר, אבל כאילו מין, יש איזה מקום שאתה אומר, נגיד, נייר טואלט, אתה אומר, יש פה קריסה של גם פיקוד העורף ושל גם היכולת של החברה הישראלית, כאילו מין, כסטרקצ'ר של, זאת אומרת, גם החברה היא גם חברה אזרחית, לא עמותות, כן? זאת אומרת, גם יש, זאת אומרת, המדינה גם אחראית על אזרחים, כן? עכשיו, צריך לעזור לאנשים. אני אומר, אני ארתו עלי את הרג אותי. אני ארתו, אני, זה הרג אותי.
נכון, זה שאין להם את הדבר הזה, שאפשר.
זה לא קשור כאילו, זה שאני לא רוצה לעזור לבן משפחה. ברור שמשפחה מהזה, אני מוכן להריח, זה לא עניין, כאילו, באמת, זה באמת לא עניין, כאילו, בסופו של דבר. העניין הוא המקום הזה של, כאילו, קריסה it can't be about us, זה כמו עם איכות הסביבה, it can't be about us. עכשיו, את צודקת, it's about us now, or it's about us as a society now, באיזשהו רמה. בגלל זה זה כל כך מרגש לראות שהעובדים זרים, ושהמבקשים בכלל מתגייסים, או שאפילו השכנים הערבים שלנו, שגם מתגייסים, עוזרים.
נכון.
באמת.
הם עוזרים לנו, והם מרגיעים אותנו, ונותנים לנו בקבוקי מים ממש ממש קטנים. שזה דבר משונה שהם עושים. כל פעם שמישהו נראה עצוב, אז הם נותנים לו בקבוק מים קטן.
לא, והם גם עזרו לזרה הזאת, ראינו, לא משנה, כאילו, יש פה אנשים on their best behavior and acting nice and generous towards each other.
נכון, אבל זו שאלה מעניינת לעסוק בה, מה בעצם גורם למה. זאת אומרת, אם אתה באמת רואה שהתנדבות היא סותמת חורים שהמדינה אמורה למלא. האם אתה לא עושה את זה כי אתה רק תשמר את המצב הזה ותעודד אותו, או שאתה עושה את זה כי זה המצב כרגע וגם אתה לא תעצום עין למול מצוקה אמיתית? זו שאלה. לא. אני רואה שלא הקשבת למה שאמרתי, אבל... אני רוצה להגיד מילה על זה שראיתי המון 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 פוסטים של חברים שאו חיו בחול או חיים בחול, כזה פוסטים באנגלית כאלה, של כזה, לכל מי שחושב שהתקיפה הזאת היא איזשהו משהו שקשור לשחרור פלסטין, אתם לא חברים שלי, אל תעקבו אחרי, זאת אומרת, יש המון כאלה. לא ראיתי למען האמת משהו אחד שמדבר על זה, אבל אולי זה כי אין לי חברים...
ראיתי.
אין לי חברים שחיים בחול, אז לא ראיתי את העמדה הזאת, אני לא יודעת כמה היא נפוצה, העמדה שתומכת כביכול בתנועה לשחרור פלסטין, ואיכשהו כן מצדיקה את הפעולות האלה.
אז יפה, זה נושא מעולה, מעולה, מעולה לדבר עליו, שהוא בעצם, אני אקרא לזה, ההסברה או התפיסה הציבורית של מה שקורה עכשיו, ואיפה זה פוגש אותנו כשמאלנים, שבאמת פעם ראשונה נמצאים בצורה יחסית אובייקטיבית, באירוע שבו אנחנו מרגישים מותקפים ומקורבנים, ובאמת under attack, unprovoked ברמה, וזה בעיקר מזועזעים ממה שעושים לשכנינו וחברינו, זאת אומרת, ברמה, כאילו החטיפות האלה זה פשוט אירוע ש... זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר, זאת אומרת, להבין שבאמת גורים סקנות והורגים תינוקות, זאת אומרת, ואנשים הסתתרו, ואת קראת סטורי על מישהי שהסתתרה במסיבה וסיפרה שפשוט כאילו מין הסתתרה בין גופות, כי הרגו אנשים בזה.
כן, יש המון סיפורים.
אבל זה חמאס הוא באמת ארגון מפלצתי ואכזרי, בגלל זה היה לי כל כך חשוב להגיד שהוא המצאה, שהוא, זאת אומרת, ביבי משמר אותו בשלטון, ודווקא אין לו קשר לשמאל. מה שקרה עכשיו זה דוגמה יפה למה שקורה שקריסת הקונספציה קורסת. זאת אומרת, בעצם הקונספציות בחול, הנרטיב אם עוד לא התעדכנו. אז השמאל הבינלאומי אומר, יש פה עוד סבב. אז הנרטיב שנגיד, אני חושב שהדוגמה אולי הכי מתונה או מזוקקת של איך להיות, לא פרו חמאס, אבל איך אתה מסביר את הצד השני פה, במובן מסוים, אומרת, ישראל עכשיו משמידה בעזה, הולכת להשמיד עוד, זה קורה בגלל שהיא הותקפה, והיא רוצה שתחשבו שהיא הותקפה בלי סיבה. היא הותקפה בגלל שהיא מחזיקה את עזה במצב מסוים, והאנשים האלה שיצאו והתקוממו, הם בעצם אנשים נורא נורא מסכנים ששמרו אותם בתוך סיר לחץ. עכשיו, זה חשוב להגיד, חתיכת בולשיט. לא כי ישראל לא דחפה את האנשים שבאו להרוג אותנו, לדחוף אותנו, היא בפירוש עשתה את זה. פשוט מי שעשה את זה, הם לא אנשים מסכנים ומדוקים, זה האליטה של האליטה של האליטה של הלוחמה של חמאס, ולכן זה יותר נכון לחשוב על זה כצבא זר. זה לא צבא זר, אבל זה בפירוש לא אזרחים. זאת אומרת, לא התקפנו על ידי מאות אזרחים עניים רעבים למים, שהסתערו על הגדר, ואז נכנסו וניסו לגנוב את המים ולהתנחל לנו בבתים. זה לא מה שקרה. האליט קומנדו של החמאס עשה מבצע פסיכוטי שלווה בארטילריה של חמאס, וחיל אוויר של חמאס שהוא ג'רונס מפגרים
של... הובא בתמיכה מבחוץ, לפי מה ש...
בתמיכה מבחוץ של איראן, שהוא מדינה זרה, ולא, זאת אומרת, לשם הדיון אף, זאת אומרת, אולי זה מצחיק להגיד את זה, אבל לא נכון להגיד, או לא נכון עד הסוף להגיד, שאף אזרח עזתי השתתף בדבר הזה. נכון שהם כולם אזרחים עזתים, ונכון שבתוך מציאות שבו חמאס הוא ארגון טרור, ולא המדינה, לא הרשות הפלסטינית, בגלל בנימין נתניהו, בגלל שאין שם מדינה פלסטינית, ואנחנו מתנגדים לזה, זאת אומרת, חמאס הוא סוג של ארגון טרור, וכארגון טרור, קשה המנעד בין אזרח לח... חייל הוא מטושטש. במובן הזה הטענה המוסרנית של ישראל היא נכונה, חמאס הוא לא צבא לגיטימי, ולכן הוא במובן מסוים לא חל עליו חוקי מלחמה. ולכן
שהוא עושה... שהוא מדכא את בני עמו שלו על בסיס...
לא, זה טענה פרופו ישראלית שרק ישראל, על ישראל חל עליה חוקי המלחמה, כי על צבא, על חמאס לא חל, כי הוא לא צבא.
כן.
אבל במובן הזה, זה יש פה התשתשתשות של הדברים האלה, כי זה גם הכל נכון, חלק מהטענות הישראליות הן נכונות, ופה אנחנו רואים את המימוש שלהם. הטענה של, נגיד, השמאל הבינלאומי הזה שמנסה להיות פרו-פלסטיני, עכשיו היא באמת מזעזעת, כי פעם השנה היא תומכת בחמאס, שהוא לא המייצג הרשמי של העם הפלסטיני, הוא לכל הפחות חצי ממנו, אבל הוא לא כולו, הוא בפירוש לא גוף שפועל למען האינטרס של העזתים, ודבר שהמיט עליהם עכשיו אסון יותר גדול ממה שכמעט אסון הבלתי נסבל שהם חיים בו.
בסוף הם יהיו הקורבנות הגדולים ביותר
של הדבר הזה. זה אחד הכי מזעזעים בעולם בגללנו ובגלל חמאס, ועכשיו זה הולך להיות בזיליון טיימס מור וורס, ואפשר גם לדבר על זה, זאת אומרת, על זה שכאילו לאף אחד אין שום פתרון עכשיו, מה יעשו, שירגו, שישתיחו את העזה, למה? אין חשמל, שמענו עכשיו מישהו, דובר צהל אומר את זה, אין חשמל, אין חשמל.
לא, לא, הם אמרו, הפסקנו את הספקת המים, החשמל, לא יודעת מה, גז בעזה. וואו,
זה מעולה.
נשמע כמו משהו חדש לגמרי.
אבל זה לא מה שקרה, מה שקרה פה זה שהיה את המתקפה, של בעצם גוף טרור שהוא כמעט צבא נגדנו, והוא תקף אזרחים שזה פעולה לא לגיטימית לעשות, וחטף אזרחים והרג ילדים שזה פעולה לא לגיטימית לעשות, ועכשיו הצבא באמת חרה שלנו הולך לתקוף בחזרה באופן אכזרי שהוא אין לו בהכרח היגיון של מדיניות, וזה אולי יהיה מוצדק ואפשר אולי נהל דיון על זה אם זה מוצדק או לא, ואם זה בסדר שאני חושב ככה או לא בסדר, אבל זה חסר משמעות, כאילו אין בסופו של דבר שום זה לא התקוממות פלסטינית עממית נגד זה. זה כן ביחס למציאות של הנקבה, זאת אומרת אין איזה קשר לכיבוש, יש איזה קשר לנקבה. במובן הזה יש פה מתח מעניין בין השאלה הזאת של האם אתה מקבל את ישראל כאיזה מדינה שיש לה זכות באיזשהו מובן או לא, כי כל התגובות שאני רואה של אנשים שמתווכחים, נגיד איזה מאזין ירון הגיב למגזין ג'קובין שעשה פוסט על זה, לעורך הראשי של ג'קובין.
מה הם כתבו?
הם כתבו שזה לא, שישראל לא יספר לכם סיפורים, זה התקוממות של פלסטינים שחיים בדיכוי בלתי ניתן לתיאור, ורק השבוע היה פרובוקציה באל-אקצה, ורק השבוע היה פרובוקציה בג'נין. עכשיו, זה נכון שאנחנו כובשים את העם הפלסטיני, זה נכון שבן גביר והכיבוש הם דברים פרובוקטיביים שמתממשים בווליומים שונים, אבל זה לא נכון להגיד שתושבי נחל, כפר עזה, הכיבוש מצדיק את שחיטתם השבוע או יותר מלפני 40 שנה, כן? זה הנקודה. זאת אומרת, המקום היחיד שאתה מסכים עם הפעולה שקרת, זה אם אתה אומר ישראל היא מדינה לא לגיטימית וצריך לתקן את הנכבה ברמה של להרוג את היהודים שיושבים בישראל, שאני לא חושב שבאמת השמאל הבינלאומי מחזיק בעמדה הזאת באופן עמוקה. ואם כן, אז זה באמת יהיה בעיה לאורך זמן. אני חושב
הרבה אנשים עכשיו מרגישים, וראיתי פוסטים כאלה מאנשים מפורסמים אמריקאים, כן. כמו אימי שומר, וכמו אנשים אחרים שהם כן בסופו של דבר תומכי ישראל, שמרגישים שיש פה אנטישמיות סמויה, כמו שעולה בכל מבצע כזה.
תמיד יש זה, וזה גם תמיד קצת נכון, גם אם זה קצת לא נכון גם. הנקודה היא שבגלל שאנחנו כמדינת ישראל, ובעיקר ביבי, לא בעצם ידענו לשים שום פתרון ממשי על השולחן, כן? אז אין לנו שום יכולת להתמודד היום עם הביקורת של ה-48 ולא ה-67, כן? כי בסופו של דבר, אתה אומר, אז מה בעצם אתם רוצים לעשות? זאת אומרת, עכשיו, זה לא, שום דבר לא מצדיק את מה שקרה, כן? אבל בסופו של דבר, אם אתה לא יודע להגיד, יש לי שום פתרון חוץ מלשמור את העזתים שם, ולהמשיך לעשות את הדבר הזה שוב, אז אתה יכול להבין למה החמאס אומר, טוב, אז בוא פשוט כבר, אני אגרום לכם באמת להרוג את כולנו, כאילו במובן מסוים, כן? עכשיו, זה לא מצדיק את זה, אבל זה כן מסביר את זה, ואני חושב שמה שכל כך מתסכל בשמאלנים בחול עכשיו, יהיה בשביל שמאלנים ישראלים בחול, שמרגישים בצדק שהם באמת קורבן של, של, של רוצח מטורף בדמות חמאס והג'יהאד, הוא זה ש אין לנו, כמדינה יכולת לענות על זה, זאת אומרת, אין לנו שום דבר להגיד, אנחנו נגיד נכון, זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת לפלסטינים לבחור, אנחנו צריכים להבין איך מתמודדים מזה, אנחנו צריכים לעשות משהו בשביל להגיע לכדי שלום. פעם דיברנו על two-state solution, היום זה לא אפשרי, אתם צודקים, זה כבר אין את זה יותר, צריך one-state solution, ובגלל שאנחנו כשמאל לא יודעים מה one-state solution שאנחנו מדברים עליו, אנחנו נגרים לתוך מציאות נגררנו כבר לתוך מציאות אפרטהייד, שבו גם אין לנו שום יכולת להתמודד באופן אמיתית עם הביקורת כלפינו, כי גם אנחנו עכשיו קורבנות, מה זה כאילו מין, in the long run, לאן זה ילך, סבבה, אז הם הרגו עכשיו 700, 800, 900, 1,000 ישראלים, אז הם לא הולכים להשמיד אותנו הרי, אנחנו הולכים להשמיד אותם בחזרה,
כן.
באמת, ואנחנו הולכים להישאר הצד החזק,
כן.
אבל לאן זה הולך? וזה ביוק העניין, וזה מה שאני, אולי בזה אפשר לסיים, שבעצם ביבי, בזה משהו בזבז יותר מהכל. בזבז תחס 10 שנים של פרוספריטי וביטחון ויציבות, שהיה אפשר לקחת אותם למקום,
לפתרון, למציאת פתרון.
למציאת פתרון, לא במובן שאני שמאלני, במובן האמיתי, שזה לא היה קורה. במובן, באמת זה כזה כך עצוב פה, עצוב, כי באמת היה יכול להיות פה נפלא, כאילו, באמת היה אפשר, זה היה יכול להיות אחרת.
כן, אני רוצה רק להתייחס במילה לקופירייטינג המטורף שבחרו למבצע הזה, מבצע חרבות ברזל, שזה באמת
יודעת מה היה השם השני שהם רצו?
חרדות ברזל.
חרבות ביגלס.
חרבות ביגלס, כמובן. אז כן, אז בראש שלי זה חרדות ברזל, אבל מה שבעיניי מעניין בשם הזה, זה שהאסוציאציה הראשונה שלי, כשאומרים חרב, זה המשפט לנצח תאכל חרב.
נכון. ככה אומרים את זה? תחיה על החרב, לא?
לא, תאכל. ככה אמר מי זה היה? אבנר בנר ליואב בן צרויה, אני חושבת. זה מעטה. אז מאיפה חשבת שזה?
יש את ההספד.
מה חשבת שוורדה רזיאל ז'קונט אמרה את זה למאזין? לנצח תאכל חרב.
יש את ההספד המפורסם של משה דיין, איך קוראים לו? גם בקיבוץ נחל עוז.
משה דיין בטח לא חתום על המשפט המדהים הזה.
בוא.
בוא לא נייחס לו דברים שאינם שלו. אבל זה מעניין, כי זה האסוציאציה, אני חושבת, התנכית הכי, הכי ישירה.
כן, לחרב.
לחרב, בראש שלי זה מה שהיה, או אתה יודע, נפל על חרבו, זה גם, כן. אבל זה הכל קונוטציות לא מאוד הירואיות, שמדברות על מצב מלחמה מדכא ובלתי פוסק, זה מעגל דמים כזה, על הנצח תאכל חרב, זה ממש, זה מעניין כי זה בדיוק זה. זאת אומרת, זה in a nutshell, המבצע הזה, והתקרית הנוראית הזאת, זאת אומרת, האנשים מיואשים, זאת אומרת, אומרים כמה הדבר הזה עוד יימשך, ובמובן זה השם הוא, זה מה שהשם היה צריך להיות, לא חרבות ברזל, אלא המבצע על הנצח תאכל חרב. וכן, זהו, זה מה שיש לי.
אני החלטתי עוד איזה נושא, אבל אנחנו לא נעשה אותו. יש כאילו מין איזה ועידה של הכנסייה הקתולית, הם מתכנסים עכשיו להחליט על החוקים שלהם מחדש.
או שאתה אומר על הנושא ועושים אותו, או שאתה לא אומר על הנושא.
את רוצה לעשות, יש לך כוח שאני אסתבר על הכנסייה הקתולית רגע? לא, אז בואו נשחרר את זה. חברים, אם יש לכם חברים במשפחה שעוד נהדרים, או זה, אנחנו באמת, ליבנו איתכם, זה באמת מזעזע ברמות הקשות ביותר, אנחנו באמת לא מסוגלים לדמיין מה זה, זה פשוט נורא מה שקורה, ואנחנו נראה לי מאחלים לכולם ימים יותר שמחים פשוט, לא?
כן, בשקט ושלווה, ושנחזור למצב הקודם, שפתאום נראה ממש אידילי איכשהו.
כן.
ברק לי פרנקו.
באמת קר לי בלב.
קר לי בלב.
ביי. קר לי בלב. לקבל מכתב מאימא, אבל אין בו מזומן, מזומן. לא שקל אחד. מקבל מכתב מאח שלי, אבל יש בו רק קללות, רק קללות. בן זונה וקר, קר, קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת. אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים. זה לא נעים בשירותים. וקר, או קר, קר לי בלב. זה לא יקרה, זה לא קרה, זה קר.